אוקיי, שלום לכולם וברוכים הבאים להרצאה הראשונה שלנו במסגרת יוצאים לאור. והיום אני הולך לדבר על כוח העל האישי שלכם. משהו שבעיניי הוא מאוד חשוב, עד כדי כך שבשנים האחרונות אני מתחיל בעצם כמעט כל קורס, כל הרצאה, כל סדנה, כל דבר שאני עושה, כמעט הדבר הזה בא לידי ביטוי באיזשהו שלב בו, ובדרך כלל אני משתדל להכניס את זה מההתחלה, כי אני חושב שהוא מאוד יסודי. יכול להיות שבהתחלה זה יראה לכם לא קשור לספרים, לא קשור לכתיבה של ספר מקצועי. אני מבטיח שעד הסוף תבינו איך זה מתחבר ולמה אני חושב שזה כל כך חשוב. כשאנחנו מדברים על כוח על, אני רוצה שתנסו רגע לחשוב על איך חשבתם על זה כשהייתם ילדים, כשראינו סרטים של סופרמן, כשראינו פופאי אוכל תרד, לא משנה איזה גיבור על זה היה, סופר וומן, זינה, נסיכה הלוחמת. כל גיבורי העל האלה יש להם כמה מאפיינים מאוד מאוד חשובים שכדאי לשים לב אליהם. הראשון הוא שהם ייחודיים. להיות גיבור על זה דבר ייחודי, יש רק אחד כזה. יש רק הרקולס אחד. יש רק שוקוליין אחד. יש רק סופרמן אחד. אין יותר מאחד, וזה אומר שזה נותן לנו ייחודיות. וייחודיות בעולם שלנו זה חשוב, תכף נדבר על זה קצת יותר. נוסף לכך, להיות גיבור על אומר שאתה יכול להיות חסר פחד. ואם תסתכלו על כל הסיפורים שבהם יש גיבורי על, אין בהם פחד. הם יודעים שכוח העל שלהם נותן להם יתרון, הם יכולים להפעיל אותו, ולכן הם לא פוחדים. וזה נחמד מאוד להיות חסר פחד, כי רובנו בדרך כלל מפחדים ממשהו. והדבר הנוסף הוא שלהיות בעל כוח על, פירושו של דבר להיות בלתי מנוצח. בסיפורים זה לא תמיד קורה בסיבוב הראשון, אבל בסופו של דבר זה מצליח. זאת אומרת, אם יש לך כוח על, אם אתה יכול להיות במשהו יותר טוב מכל אחד אחר, זה הופך אותך לבלתי מנוצח. אתה תמיד תנצח. אני לא יודע מה איתכם, אני חושב שרוב הילדים, אני זוכר אותי קצת, הייתי מדמיין לעצמי אותי עם כוח כזה מסוג זה או אחר. לפעמים אנחנו מדמיינים שאנחנו בלתי נראים, או שאנחנו בלתי פגיעים, או לא משנה מה. עכשיו, תארו לעצמכם, שאנחנו מתעוררים יום אחד ומגלים שזה אמיתי, שיש לנו כוח על, שאנחנו באמת גיבורי על. זה כנראה משנה את החיים שלנו בצורה דרמטית. ואני טוען שזה לא חלום, אני טוען שזה אמיתי. וזה בעצם מה שאני הולך לדבר עליו היום. אבל לפני זה אנחנו צריכים להבין שהעולם מנסה להפוך אותנו לסטטיסטים. יש 7 מיליארד כמונו. בחוץ שם בעולם מסתובבים 7 מיליארד בני אדם. ובין השבעה מיליארד האלה, מי באמת מתעניין בנו? מי מתעניין בך? יש את האנשים שמכירים אותנו באופן אישי, המשפחה שלנו, החברים שלנו, אנשים שאנחנו עובדים איתם. מעבר לזה, מי בכלל אכפת לנו? אכפת לו מי מאיתנו? כי הפוליטיקאים, אנחנו מספר. בית הספר, אנחנו עוד תלמיד בכיתה. כולם מאוד מאוד נוח להם להוריד אותנו לדרגה של משהו שנקרא קומודיטי, סחורה, מצרך, מוצר עובר לסוחר, משהו שקונים בכמויות, בזיל הזול, ולא ממש אכפת מאיפה. חלב זה קומודיטי. באמת אכפת לכם אם על השקית כתוב טרה או תנובה, אם זה מגיע מפה או משם? זה חלב. כאילו, אם לא נקנה את זה במכולת פה, נקנה את זה בסופר שם, הכל אותו דבר. לא באמת אכפת לנו. וחלק גדול מהעולם בעצם מנסה להתייחס אלינו בצורה הזאת. ואנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו מאוד לא אוהבים את זה. זה מטריד, זה מרגיז. וזה הופך אותנו לקטנים ולא חשובים. ולכן אנחנו בדרך כלל מנסים להילחם בזה. אם אנחנו שמים לב, או שאנחנו נכנעים לזה, שזה גרוע. אני אומר למרות שכולם נואשים לתשומת לב, רוב האנשים לא לוקחים את האחריות לענות על השאלה הזאת, למה בעצם שישימו לב אליך? אוקיי, אתה רוצה תשומת לב, אתה רוצה להיות שונה, אתה רוצה להיות אחר, אתה רוצה להיות מוערך, בסדר, למה אבל? למה שישימו לב דווקא אליך? למה שיבחרו דווקא בך? כשאתה שם לב לאחרים, לכל השבעה מיליארד האלה, במי אתה בוחר? למה אתה שם לב לאחרים? ורוב האנשים אין להם תשובה טובה לשאלה הזאת. הם לא יודעים לענות למה שיבחרו בהם? למה שישימו לב דווקא אליהם? והתוצאה היא הרבה פעמים שיש לנו תווסים אנושיים, כל אלה שמתהדרים בכל מיני נוצות מלאכותיות, איפור, עגילים, לבוש, מראה מיוחד, הצטרפות לאיזושהי קבוצה, מועדון, סגנון חיים, מה שזה לא יהיה, העיקר כדי לנסות להרגיש באופן פרדוקסלי מיוחד, כמו כולם ששייכים לאותה קבוצה. אני טוען שזאת האחריות שלנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגדיר ולהגיד מה הערך הייחודי שלנו. אם אנחנו לא מסוגלים להגדיר מה הערך הייחודי שלנו, אם אנחנו לא מסוגלים לגרום לאנשים אחרים להבין למה הם צריכים לשים לב אלינו, אז למה שמישהו אחר ישים לב? למה שלמישהו אחר יהיה אכפת? הרי זה החיים שלנו, לא שלהם. אנחנו אחראים לזהות את הייחוד שלנו. אנחנו אחראים לקבוע את הערך שלנו. ומאחר שכך, מאחר שאנחנו אחראים, אני טוען שהגיע הזמן שקלאר קנט יוריד את המשקפיים ויראה לעולם את הסופרמן. אנחנו כולנו צריכים להוריד את המשקפיים, את המסווה של קלאר קנט, ולהראות לעולם את הסופרמן שיש בתוכנו, את גיבור העל. וזה נשמע קצת מופרך, אז בואו נתחיל לחבר את זה קצת למציאות. בואו נדבר קצת על גיבורי על אמיתיים, כי גיבורי על זה לא משהו שקיים רק בקומיקס. אז אני רוצה שנדבר קצת על דברים שאולי לא הייתם מאמינים שאפשר לעשות. למשל, אם אתם חושבים על לעצור את הנשימה, כמה זמן אתם יכולים לעצור את הנשימה? אז אצל רוב האנשים, במיוחד אם הם לא בדיוק עוסקים בספורט ולא ממש מאומנים, זה יכול להיות משהו בין 20 שניות לחצי דקה, ואנשים שנמצאים בכושר יותר טוב, במיוחד אם היה להם קצת התנסות בשחייה בעבר, בדרך כלל מסוגלים להגיע גם לדקה אפילו אחרי שנים, ושחיינים ואנשים שצוללים בבריכות, בדרך כלל מסוגלים להביא את עצמם גם לשתי דקות, אפילו שלוש דקות. אז בחור גרמני אחד בשם טום סיטס מחזיק בשיא העולם של לעצור את הנשימה שלו בצלילה חופשית ל-22 דקות ו-22 שניות. אז נכון, הוא לא רק שהוא סופר מאומן, הוא גם נושם חמצן נקי לפני שמתחיל את זה, אז אולי זה לא דוגמה טובה, רק תבינו שאותו בן אדם, כשהוא לא נושם חמצן נקי, כשהוא עושה את זה באוויר רגיל, עדיין מסוגל להחזיק יותר מ-10 דקות. כך ש... זה הרבה הרבה מעבר למה שכל בן אדם רגיל מסוגל. ומה אם למשל להרים משקל? כמה משקל אתם מסוגלים להרים? רוב האנשים מסוגלים להרים עד עשרות בודדות של קילוגרמים, מסוגלים אולי לדחוק עם הרגליים עד כמה עשרות קילוגרמים, לפעמים אפילו איזה 100 או 100 ומשהו קילוגרם. האיש הזה, שקוראים לו דרק בויאר, הוא אוסטרלי, הוא כשהוא נעמד שהוא התרומם מישיבה על האבן הזאת רתומה לגוף שלו באיזושהי ריתמה, והוא הרים אותה מהקרקע, היא שוקלת 110 קילוגרם. אוקיי? זה ניסוי מבוקר שאומת על ידי החוקרים של גינס, 1100 קילוגרם הבן אדם הזה הרים באמצעות הגוף שלו. מטורף. או קחו למשל את הבן אדם הזה, שנושף אוויר בכוח הריאות שלו לתוך קרית אוויר שמרימה רכב, אגב בתוך הרכב לא רואים את זה פה, יושבת נהגת, אבל זה באמת שולי כבר יחסית למשקל של הרכב. רוב האנשים הריאות שלהם היו מתפוצצות אם הם היו מנסים לפתח לחץ כזה, והוא עושה את זה. וזה לא רק עניין גופני, להיות סופר פאור זה לא רק עניין גופני, תחשבו על ליאונרדו דווינצ'י, איש הרנסנס, עם היכולת המדהימה שלו להתבונן בטבע, להבין עקרונות מורכבים וליישם אותם בתכנונים הנדסיים. תחשבו על ויסלאבה שימבורסקה, המשוררת המדהימה הזאת, זוכת פרס נובל, ידע להגיד כאלה דברים מורכבים בכל כך הרבה מילים, זה לא כך הרבה מילים, אלא דווקא במילים פשוטות כל כך. או וולט דיסני, שידע להגשים חלומות, ואמא תרזה עם היכולת כנראה אינסופית לחמלה אנושית. או מישהו שאני מאוד מעריך, אחד המנטורים שלי, ג'יי אברהם, איש שיווק שכבר מזמן הכסף שהוא עבר עשה ללקוחות שלו במשך השנים בייעוץ שלו, הגדיל את ההכנסות שלהם ביותר מ$10 מיליארד לפחות. או שרית חדד, שהיא זמרת שאני באופן אישי לא אוהב במיוחד, לא אוהב את המוזיקה שלה, אבל זה לא משנה. מסתכלים עליה ורואים איך מישהי, מפעילה את מה שיש לה באופן עקבי כדי לייצר קריירה מצליחה במשך שנים. ואם כבר מדברים על שנים, פרס, אוקיי? הבן אדם שמצליח אף פעם לא להפסיק. כשאני מדבר על סופר פאור, כשאני מדבר על יכולת מיוחדת, אני מדבר על דברים גם מהסוג הזה, ממש לא רק גופניים, על משהו ייחודי שיש באדם, והוא יודע לבנות את החיים ואת ההצלחה שלו סביב זה. כי כל מי שבאמת באמת מצליח, חי את הייחוד שלו. קודם כל הוא לא כמו כולם, כל אחד מהאנשים האלה שהזכרתי, ורבים אחרים שאתם יכולים לחשוב עליהם בעצמכם, הם לא כמו כולם. הם מיוחדים, הם ייחודיים, אנחנו יודעים שאין כמוהם. אי אפשר להחליף אותם במישהו אחר. היה רק דווינצ'י אחד, אוקיי? לאנשים שאוהבים אותה, שרית חדד היא ייחודית. יש עוד זמרות, אבל היא ייחודית. אמא תרזה, שימבורסקה, דיסני, כל האחרים, הם מיוחדים. אם אנחנו מסתכלים על האנשים האלה, ואני יכול להגיד לכם את זה באופן אישי מהאחד מהם שאני מכיר, שזה ג'יי אברהם, יש להם תפיסה חזקה מאוד של ערך עצמי. וזה לא בהכרח אומר שהם יהירים. זה אומר שהם יודעים שיש להם איזשהו ערך ייחודי שלהם, והם מכירים בערך הזה. והם לא מבטרים על הערך הזה. זה מאוד מאוד משמעותי העניין הזה. זה לא הערך שלהם מול אנשים אחרים פחות, זה הערך שלהם בפני עצמם. מה הם שווים בפני עצמם. וזה מאוד מאוד חשוב. אם מסתכלים על האנשים האלה, האנשים האלה גדלים לעומק ולא לרוחב. הכוונה היא שהם הולכים ומשתכללים ביכולות האלה שלהם. הם הולכים ונעשים יותר טובים במה שהם עושים, הם הולכים ונעשים יותר מיוחדים במה שהם עושים. ההשפעה שלהם הולכת וניכרת יותר ויותר בתחום הזה שהם בחרו לעצמם לפעול בו. האנשים האלה חיים בשלום עם עצמם, חיים בשלום עם מי שהם. הם לא מנסים להיות מישהו אחר. הם נהנים להיות עצמם. הם נהנים לחיות את החיים שלהם. הם לא שואפים להיות מישהו אחר. והם מתמקדים בלעשות את הדבר שבו הם הכי טובים. להפעיל את הדבר הזה שאני קורא לו כוח העל האישי שלהם. זה מה שהם עושים בחיים שלהם. החיים שלהם מבוססים סביב העניין הזה. ואני אומר שלכל בן אדם יש כוח על מי שלו. העניין הוא שרוב האנשים לא יודעים שיש להם כזה. הם לא מאמינים שיש להם כזה. הם מבטרים מראש. הם מסתכלים על האחרים, על המיוחדים, על המצליחנים, אומרים, כן, אבל אני לא כזה, וכן, הוא כזה, אם אני הייתי כמוהו אז, והוא יכול לעשות את זה כי. וכל הדברים האלה רק תוקעים אותם במקום, כי הם מבטרים על הסיכוי שלהם, על האפשרות שלהם, להכיר במיוחדות שלהם. ואני מצאתי איזשהו ממם כזה, שהוא בעיניי מאוד מייצג את זה. Okay? אם הייתי מפורסם, הייתי דופק בדלתות של אנשים, רק כדי להגיד להם, כן, זה באמת אני. זה כל כך עצוב בעיניי הדבר הזה, זה כל כך, אפילו יותר מפתטי, זה נורא. זאת אומרת, מה שאני יכול לשאוף לו, זה שיקירו אותי, בזכות זה שאני מפורסם, וכל מה שאני מסוגל להעלות בדעתי לעשות בזה, וזה החלק העצוב בעיניי, זה לתת מעין הכרה לאנשים אחרים, שהמפורסם בא לבקר אותם באופן אישי, כאילו זה מה שיש לנו לשאוף אליו בחיים? זה הערך שיש לנו לשאוף? אני מוצא שזה נורא, זה מדכא, זה היום. והרבה אנשים פשוט, אין להם ייחוד אישי, הם לא חושבים על הייחוד אישי שלי, אז הם מנסים לחיות דרך הייחוד אישי של אנשים אחרים. אז יש לנו כל מיני דברים וסיפורים שאתם בטוח מכירים, כמו למשל הגברת הצעירה הזאת מאנגליה, שהוציאה 1,500 פאונד בחשבון טלפון, בהצבעה לאיזושהי כוכבת ריאליטי, כאילו דרך הטלפון. שמה? כאילו, מה זה הופך אותך? מה זה נותן לך? איפה זה שם אותך? ואני חושב שהבעיה הזאת היא משותפת להרבה אנשים. עכשיו, האנשים שבאו ליוצאים לאור, הם לא במצב הזה, אל תבינו אותי לא נכון. אין מצב שמישהו מכם קרוב אפילו לעניין הזה. אבל אני חושב שחשוב לנו לחדד את ההבנה שלנו של מה בדיוק כוח העל שלנו. ולכן אני בחרתי להתחיל בהרצאה הזאת דווקא. אז בואו נתחיל לגלות את כוח העל שלנו, ואת זה נעשה על ידי סדרה של שאלות, ויש לכם את השאלות האלה גם באימייל שקיבלתם עם קובץ, אתם יכולים לענות על זה בקובץ וורד, אתם יכולים להדפיס את זה, לא כך משנה איך שנוח לכם לעשות את זה. אני לא מצפה שתשלימו את כל זה ככה תוך כדי שאני מדבר, אני אעצור מדי פעם, אבל זה יהיה משעמם מדי, ממילא כל אחד יכול לעצור את ההרצאה הזאת איך שבא לו בזמנו שלו, אז בואו נתחיל וכל אחד מכם יעשה את זה בקצב שלו. אז הדבר ראשון, השאלה הראשונה שמתחילה לתת לנו רמזים לכוח העל שלנו, זה התשובה לשאלה הזאת. מה הדבר שאתם הכי אוהבים לעשות ושיש בו ערך לאנשים אחרים? זאת הנקודה החשובה. משהו שיש בו ערך לאנשים אחרים. יכול להיות שאתם הכי אוהבים לשכב מתחת לפוך בחורף ולהקשיב לגשם יורד בחוץ, זה כיף, גם אני אוהב את זה, אבל אין בזה ערך אמיתי לאנשים אחרים. אני שואל על הדבר שאתם אוהבים לעשות ושיש בו ערך לאנשים אחרים. ואני אשאל ככה עוד כמה שאלות שיכולות לעזור לכם להבין מה זה הדבר הזה, או להתחדד, להנהל עליו. זה בדרך כלל משהו שאתם גולשים לעשייה שלו באופן אוטומטי. זאת אומרת, אתם אפילו לא שמים לב שאתם עוברים לעשות את זה. למשל, אחד הדברים שאני זה מאמן. והמון פעמים כשאנשים מתחילים לדבר איתי, אני גולש אוטומטי לשיחה בסגנון אימוני. זה משהו שבא לי באופן טבעי לגמרי. מה אתם עושים טבעי לגמרי? מה הצורה שלכם לפעול שאתם עוברים אל האוטומטית? יש אנשים שאצלהם זה העניין של להתחיל לעשות חישובים ולהגיע לתוצאה מספרית. יש אנשים שאצלם זה לעשות סדר פיזי במרחב. אבל זה משהו שבאופן אוטומטי כשאתם נמצאים בסיטואציה שיש בה את ההזדמנות, אתם גולשים לעשות את זה. זה משהו שאתם מוכנים לעשות אפילו אם לא משלמים לכם. אתם לא עושים את זה רק בשביל כסף. אתם עושים את זה כי אתם נהנים מזה, ויש סיכוי שאם לא הייתם מצליחים למצוא דרך שאנשים ישלמו לכם בשביל זה, הייתם בוחרים להמשיך לעשות את זה גם בחינם. כי זה חשוב, כי זה מממש אתכם באיזשהו אופן. זה מעבר לפרנסה, מעבר לכסף. כשאתם עושים את זה, אתם לא שמים לב שהזמן עובר. אתם לא מרגישים שעובר זמן. אתם יכולים לעשות את זה שעה, שלוש, חמש. יכול להיות שבאיזשהו שלב תשישות פיזית תיכנס פנימה. יכול להיות שיש איזושהי מגבלה טכנית אחרת, למה אי אפשר לעשות את זה ברצף ללא הפסקה. אבל כשאתם בתוך זה, אתם לא שמים לב לזה. הזמן לא עובר מבחינתכם. אתם, הספורטאים בארצות הברית, הרבה קוראים לזה to be in the zone. להיות באזור שלהם, להיות במקום הזה המיוחד שלהם. וכשאתם עושים את זה, זה ממלא אתכם. זה לא מרוקן אתכם. כשאתם עושים את זה, גם אם אתם עושים את זה 5 או 6 או 8 שעות ברציפות, אתם אולי יוצאים עייפים, אבל אתם יוצאים מלא אנרגיה, אתם יוצאים מלא התלהבות, אתם יוצאים טעונים. זה לא מרוקן אתכם, להפך, זה ממלא אתכם. אפילו כשזה מעייף. אז תחשבו על זה קצת. הדבר שאתם הכי אוהבים לעשות, נותן ערך לאנשים אחרים, אתם עושים אותו באופן אוטומטי, אתם תעשו את זה גם אם לא ישלמו לכם, אתם לא שמים שהזמן עובר כשאתם עושים את זה, וזה ממלא אתכם באנרגיה ובהתלהבות. מה זה הדבר הזה? תרשמו את את המילים שעולות לכם בראש כשאתם מנסים לענות על השאלות האלה. הלאה, וכמו שאמרתי, אם מישהו עדיין רוצה לחשוב על זה, פשוט תעצרו פה את ההקלטה ותמשיכו אחר כך. כשאנחנו מדברים על כוח העל שלנו, הוא גלוי לאנשים אחרים. אנשים אחרים רואים אותו, מרגישים אותו, מתייחסים אליו. אז מה הדברים שאתם עושים היטב, שאתם עושים בקלות, שאתם עושים באופן טבעי, במידה כזאת שאנשים אחרים מציינים את זה, אנשים אחרים אומרים לכם, מחמיאים לכם על זה, אומרים משהו בסגנון של וואו איך אתה עושה את זה, או אם הייתי יודע לעשות את זה כמוך, או לך זה בא בקלות באופן טבעי. מה הדברים שאנשים אחרים מעידים אליכם בעניין הזה? כשאנשים אחרים פונים אליכם לעזרה, למה הם עושים את זה? מה הם חושבים שהם יקבלו מכם? מה הם רוצים לקבל מכם? מה הם חושבים שיצא להם בסוף התהליך הזה? כשאתם תעזרו להם, כשאתם תיתנו להם איזשהו מענה, הם באים אליכם עם איזשהו צורך או עם איזושהי בעיה, עם איזשהו רצון, והם מאמינים שאתם יכולים לתת להם. מה? מה זה הדבר הזה שהם חושבים שאתם יכולים לתת להם? כוח העל שלנו מקנה לנו ביטחון, זוכרים? חוסר פחד, ביטחון בניצחון. אז כשאתם חושבים על ההצלחות הכי גדולות שלכם, ושימו לב, אני לא מדבר רק על הצלחות בתחום העבודה, הקריירה, בתחום המקצועי. אני מדבר גם על הצלחות אחרות בחיים. אם תבחנו את ההצלחות האלה, את האירועים שאתם מגדירים כהצלחה, מה אפשר לכם להצליח כך? משהו, מה בכם אפשר לכם להצליח כך? עכשיו פה זה לפעמים מבלבל, אנשים אומרים, בדיוק הייתה פה הזדמנות, נפתח התפקיד הזה, ואז קיבלתי אותו, ומשם התחילה הקריירה שלי, ואני אומר, אוקיי, מה גרם לזה שהייתם שם ברגע הנכון? מה גרם לזה שאנשים, כשנפתחה ההזדמנות, בחרו לתת אותה דווקא לכם? אל תטעו ללכת החוצה, זאת אומרת, השאלות פה הן כולן מופנות פנימה. מה בכן אפשר את ההצלחות האלה? מה החוזקות שלכם? זו שאלה קצת מבלבלת, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל בעיקרון, מה החוזקות שלכם? ושימו לב, החוזקות שלכם זה לא מה שאתם עושים בהכרח. זה מה שמאפשר את העשייה הזאת. אנשים הרבה פעמים מתבלבלים ואומרים על מה שהם עושים. מה מאפשר את זה? מה היכולות, הכישורים, הידע, התכונות, השילוב של כל אלה שעושה את זה? באיזה תחום עשייה אתם מרגישים בטוחים? יש לנו דברים שאנחנו טובים בהם, יש דברים שאנחנו טובים מאוד בהם, יש דברים שאנחנו פחות טובים בהם. איזה תחום עשייה אתם שם מרגישים שיש לכם שתי רגליים על הקרקע, מעמד מוצק, כל הידע שאתם צריכים בשביל לפעול, לא מהססים לקבל החלטות, לא מהססים לתת עצות, לא מהססים לקחת על עצמכם אתגרים בתחום הזה, כי אתם יודעים שאתם יכולים לעשות את זה, אתם יודעים שזה יצליח לכם. מה התחום הזה? ואיזה מאפיין שלכם, איזה תכונה שלכם, איזה יכולת, מה יוצר את הבסיס לביטחון הזה? עוד פעם, כל השאלות האלה שאני שואל, תחשבו עליהם קצת, אם אתם צריכים יותר זמן ככה תוך כדי שאני רץ פה, תעצרו רגע את ההרצאה, תסתכלו על השאלה על הדף שלכם, תחשבו על זה, ותרשמו בסיכום, בתשובה לזה, מילים. שימו לב, אנחנו עושים פה מילים, לא סיפורים ארוכים. מה בכם אפשר את זה? מה יצר את זה? איזה יכולת, תכונה, משהו? התשובות לזה הם מילים בעיקרון, לא סיפורים. אז קחו ותנסו לענות על השאלות האלה. הסופר פאור שלנו, הכוח על שלנו, תורם להגשמה העצמית שלנו. אז באיזה מצבים של עשייה או פעילות אתם מרגישים הכי נוח? כי אני אומר שהמצבים האלה זה המצבים שבהם אתם מפעילים את הסופר פאור שלכם. מה הדברים שאתם עושים או באיזה מצבים, באיזה תפקודים, אתם מרגישים הכי נוח, הכי שלמים עם עצמכם? זה הכי ברור, זה הכי קל, זה הכי מובן, זה הכי טבעי לכם. מה אף פעם לא נמאס לכם לעשות? וכשאני אומר את זה, אני מדבר על דברים שיכול להיות שאתם עושים כבר שנים, שיכול להיות שאתם זוכרים שאתם עושים אותם בצורה זו או אחרת, או וריאציה מסוימת שלהם, מאז שהייתם בני 10 אפילו. ובתקופות שאתם הייתם הכי מאושרים, ואני מקווה שלכם שזו התקופה הנוכחית, אבל בלי שום קשר לכך, בתקופות הכי טובות שלכם, הכי מאושרות שלכם, מה היו הדברים שעשיתם אז שנתנו ערך לאחרים? כי שוב, אני טוען שאי אפשר להיות מאושר אם אין לכם דרך להוציא את הערך שלכם לאנשים אחרים, לתרום מהערך שלכם לעולם. והדרך הכי טובה לתרום מהערך שלכם לעולם היא דרך הסופר פאור שלכם. אז תענו על כל השאלות האלה ותאספו מילים. ויכול להיות שתגמרו את הקטע הזה עם 3 מילים או 5 מילים, ויש סבירות לא רעה שאתם תגמרו עם זה אפילו 10 מילים. לא כל כך משנה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אחרי שאתם תענו על כל השאלות האלה, זה לעשות איזשהו צמצום ראשוני. מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות, זה לצמצם מילים שאומרות כמעט אותו דבר. אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר לחמש מילים שהם אלה שישמשו אותנו במפגש. אז אם יש מילים שאומרות משהו מאוד דומה, אז תחשבו על האם אתם יכולים להחליף את שתי המילים האלה במילה שלישית, שבעצם נותנת את אותה משמעות של שתיהן, או האם אתם יכולים להסתפק באחת מהן, שמבחינתכם בעצם אומרת גם את השנייה. זה יכול להיות דברים כמו נדיבות ונתינה, למשל. זה יכול להיות דברים כמו יצירתיות והמצאה. עכשיו, לא תמיד המילים האלה אותו דבר. אתם צריכים להחליט, רק אתם יכולים להחליט. אבל תנסו לראות האם אתם יכולים להסתכל על חלק מהמילים שאמרתם, וכמעט בטוח שיש המילים שבעצם נותנות את אותו עיקרון, את אותו דבר אצלכם. אחרי שעשיתם את זה, תנסו לדרג את מה שנשאר לפי החשיבות עבורכם. מה הדברים שלדעתכם הכי משמעותיים, מה הדברים שפחות משמעותיים. ומשמעותיים זה מהבחינה של הדרך שלכם לתת ערך בעולם, ושל מה חשוב עבורכם גם. מה הדרך שהייתם רוצים לתת ערך בעולם? מה מאפשר לכם את הדברים האלה? מה בפועל אתם עושים את הדברים האלה? אלה הם הכי חשובים. ובסוף התרגיל הזה, מה שאתם צריכים לעשות, זה לבחור חמש מילים שהן החשובות ביותר. אלה חמש המילים שאני ארצה שאתם תביאו למפגש שלנו. אנחנו נעבוד על זה. אחר כך אנחנו נעשה עוד. זה גם לא אומר שאנחנו זורקים את המילים האחרות. הם יישארו אצלכם על הדף, ואתם מוזמנים להשתמש בהם בהמשך. אנחנו פשוט רוצים להתמקד קצת, ויהיה לנו יותר קל להתמקד ולקבל ערך מהקבוצה, אם אנחנו נעבוד בינתיים עם חמש. אז כשאתם מסתכלים על כל המילים האלה, בואו ננסה לראות אם אנחנו יכולים להתחיל להתקרב גם לדבר שאני קורא לו כוח העל. והחלק הזה לא בהכרח יצליח. אוקיי? זה תהליך שיכול לקחת זמן. אם הולך לכם מצוין, אם לא, אל תשקיעו בזה יותר מדי אנרגיה, תעזבו את זה, זה יבוא עם הזמן. נסו להסתכל על התשובות שלכם, ותראו אם אתם מסוגלים לחבר מהמילים האלה משהו, דרך, משהו אחד, שהוא מדגים את הדרך שלכם לתת ערך לאחרים, להיות באינטראקציה עם אחרים, ו... נותן להם הכי הרבה ערך והכי מספק אתכם, הכי מתגמל אתכם. וזה יכול להיות כשאתם פועלים מתוך תפקיד מסוים, זה יכול להיות כשאתם פועלים באופן מסוים, זה יכול להיות כשאתם פועלים מתוך עמדה מסוימת, או מתוך מצב מסוים. אם אתם יכולים להגדיר משהו כזה, זה יהיה מועיל, ממש לא חיוני. אז לא, אם זה לא מסתדר, לא להילחץ את זה יותר מדי, ולא להשקיע בזה יותר מדי אנרגיה. זה יבוא עם הזמן. אבל אם במקרה זה הולך לכם, זה בסדר. עכשיו תשימו לב גם פה לנקודה חשובה. כשאני מדבר על הדברים האלה של הדרכים שבהם אני נותן ערך לאחרים, אני שוב אומר, זה לא רק בצד המקצועי. זה לא רק בתחום הקריירה. טענה שלי היא שכוח העל שלנו בסיכומו של דבר, בא לביטוי בכל החיים. ואם אתם יכולים לעשות את זה, יכול להיות שאתם מסוגלים גם להגיע ממש למילה אחת, לתואר אחד, לביטוי אחד, שהוא השם, שהוא ממש אפשר לתת שם לכוח העל שלכם. וממש, כמו שאמרתי, לא חיוני לעשות את זה, אנחנו נחדד את זה בהמשך. לי באופן אישי לקח חודשים של עבודה עד שהתחלתי להתקרב לזה, וטוב, גם לי לא היה מי שעזר לי עם השאלות האלה, אני אספתי אותם בדרך אחרת, אבל לקח לי הרבה זמן להתקרב לזה, ואפילו אחרי שהגעתי לכוח העל שלי, עוד במשך השנים הוא הולך ומתחדד, ואני מדי פעם מוצא שאני שוב ושוב מבין עוד משהו ככה על קצת יותר. אז זה ממש, זה סקאלה, זה לא קריטי, וזה יביא לכם הרבה תועלת גם אם זה לא יהיה סגור עד הסוף ברגע זה. רק בשביל הדוגמה, אני... בכל זאת מקווה שהצלחתם להגיע לאיזושהי מילה, וזה יכניס אתכם לשורות אנשי העל שלי. ובעצם אני רוצה להשתמש פה בעצמי כדוגמה, כדי להעביר את הנקודה הזאת, למה אני מתכוון. ואז בעצם השאלה אם אני סתם יש, או שאני סופר משהו. וחלק מכם אולי כבר שמעו אותי אומר את זה פעם, אז אולי לא צריכים רמזים, אולי אתם יודעים. מי מכם שאולי לא יודע את זה, מעניין אתם יכולים לנחש מה כוח העל שלי, על בסיס ההיכרות שלכם איתי. ואני השתמשתי בכוח העל הזה, כדי לגרום לכם לבוא אליי, כדי להשתתף בסדנה שלי, כדי להשתתף ביוצאים לאור, וגם כדי לעזור לכם לזהות את כוח העל שלכם. במקרה שלי, כוח העל שלי נקרא המורה. אני מורה. וכשפעם ראשונה הגעתי למילה הזאת, כשהמילה הזאת פתאום קפצה לי לראש אחרי העבודה שעשיתי, לא אהבתי אותה. ניסיתי להילחם בה. במשך חודשים ניסיתי למצוא משהו יותר טוב, כי מורה, נו, בארצנו, זה לא בדיוק תואר כבוד כזה גדול להיות מורה. אבל זאת המילה, אין לי מילה אחרת, ובסוף חזרתי אליה. אני מורה, זה מה שאני עושה הכי טוב, זה מה שאני חייב לעשות. עכשיו, המשמעות של מה זה מורה עבורי, מורכבת מכמה חלקים, מכמה יכולות, ככה שאני צריך בעצם להסביר לכם למה אני מתכוון, כי זה לא אותו דבר כמו מורים אחרים. עבורי להיות מורה, זה להיות מסוגל להבין את הצורך של האדם שמולי, מבחינת מה הוא לא יודע, או מה הוא לא מבין, או מה חסר לו, איזה תובנות הוא צריך. ואחרי שאני עושה את זה, אני מסוגל ללכת ולהביא את הידע, בין אם אני אוסף אותו פשוט מהמדף בראש שלי, או שאני צריך ממש לצאת אל העולם לחפש את הידע הזה שהוא צריך, אני יודע איך למצוא אותו, אני יודע איך לברור מתוכו את מה שרלוונטי, אני יודע איך לעשות אינטגרציה של כל הדבר הזה, ואז להגיש את זה חזרה לאותו אדם, באופן שעונה על הצורך שלו. הידע שהוא יקבל ממני, ההוראה שאני אבצע איתו, תאפשר לו להגיע למה שהוא צריך, תאפשר לו לפתור את הבעיה שלו, להתגבר על המכשול שעומד בדרכו, להתקדם לקראת ההצלחה שהוא רוצה. לזה אני קורא המורה. זה מורכב משילוב של כמה יכולות וכישורים שנמצאים מתחת לזה, כמו שאתם, כשאתם אספתם את רשימת המילים, זה הדברים שירכיבו את כוח העל שלכם, גם אם עדיין לא מצאתם לו שם כמו שאני מצאתי. לתת לו שם עוזר, זה נחמד, זה נוח, אבל זה לא הכי קריטי, בגלל זה אני אמרתי לכם לא להתעכב על זה. יותר משמעותי לזהות את המרכיבים של זה. כי במרכיבים אתם תשתמשו גם אם עדיין לא יצא לכם להגדיר את זה לגמרי. אז אם אני אומר שזה כוח העל שלי, אז מה עושים עם זה? מה העניין הזה? מה עושים עם כוח העל הזה? למה אני מתעקש שאני מורה ולמה זה חשוב? אז אני אומר שבעיקרון מה שעושים עם זה, זה הכל. ואני אתן לכם כמה דוגמאות מהחיים שלי בשביל להבהיר את זה. קודם כל, מה שאני עושה כרגע, אני מורה. אני חושב שיש איזשהם תובנות, איזשהם ידע חשוב שאתם צריכים לדעת על עצמכם, שהוא יתרום לכם, שהוא יעזור לכם, שהוא יעזור לכם להתקדם באיזושהי נקודה. מצאתי את הדרך להציג את הידע הזה, ואני מעביר אותו אליכם. כשאני מלמד קואוצ'ינג, אני מורה. כשאני עומד מרצה, עושה סדנאות, סמינרים, כל המוצרי ידע שלי, אני מורה. אבל זה לא עוצר שם. כשהייתי מנהל, הייתי מורה. אני אף פעם לא הייתי מנהל כזה של צ'קליסטים, ולרוץ אחרי אנשים ולעשות וי. אני הייתי בוחר אנשים שמסוגלים לחשיבה עצמאית. הייתי מלמד אותם את כל מה שצריך לדעת על התפקיד, כל הבעיות שהם עשויים להתקל בהם, כל האלמנטים של המערכת שהם מתחככים איתם, כל הדברים שעשויים לקרות במהלך יום עבודה, מה הם יכולים לפתור לבד, במה הם צריכים לחזור אליי כדי למצוא פתרון, מה המקומות שהם יכולים לשאוב מהם משאבים ועזרה, ואז הייתי שולח אותם לעולם. היו לי חיים נהדרים בתור מנהל, כי אני הבאתי עם אנשים שהרבה פעמים הייתי רואה אותם פעם ביום, אומרים לי היי, ורוב הזמן הם עשו את העבודה לבד. לא הייתי צריך לדאוג להם. וזה הושג בזכות זה שאני הפעלתי את המורה שלי. וזה אפשר לי הצלחה, כי אני השגתי תוצאות טובות, במאמץ קל יחסית. היה לי מאוד נוח. אנשים היו משתגעים ממני, העמיתים שלי לפעמים היו משתגעים ממני, מכמה מעט אני עובד. לא הייתי צריך יותר מזה. לימדתי את האנשים שלי לעשות את זה. אני מורה כשאני מאמן. כן, אני עושה את העבודה של המאמן, אבל בעצם מה שאני עושה בחלק הראשון זה את האיסוף ידע הזה, את הלהבין מה התובנות שחסרות לו. לשאוב מתוכו את הידע שאני צריך בשביל להחזיר אליו את מה שהוא צריך, להבהיר לו את זה, ללמד אותו איך להגיע לפתרון שלו. אני מורה כשאני הורה לילדים שלי. אצלנו בבית תמיד היו צוחקים שיש שאלות אמא ושאלות אבא. כשרוצים לדעת למה ציפור עומדת על חוט ולא מתחשמלת, הולכים לאבא. והתשובות תמיד היו רציניות. כשהבן שלי הבכור היה בבר מצווה ונשא את הדרשה שלו, אז בן השאר הוא אמר שהוא גדל בבית שבו תמיד התייחסו ברצינות לשאלות. וזה נכון. אנחנו תמיד משתדלים לענות ברצינות לשאלות. זו הוראה. אז הכוח על הזה משמש אותי בכל ההיבטים של החיים שלי. אני עושה עם זה הכל. ככל שאנחנו נדע, זו התשובה הקצרה, ככל שאנחנו נדע לבסס יותר מהפעולות שלנו על כוח העל האישי שלנו, ככה תעלה רמת ההצלחה שלנו. זאת הטענה שלי. למה? כי אם תזכרו את השאלה הראשונה, מה אתה עושה שנותן ערך לאחרים? כוח העל האישי שלנו מאפשר לנו לתת המון ערך לאנשים אחרים. כי את זה אנחנו עושים יותר טוב מכל אחד אחר. וזה ייחודי לנו, ואף אחד אחר לא יכול לתת את הערך הזה, לא בצורה הזאת. ואם אנחנו נותנים הרבה ערך, אנחנו גם נקבל הרבה ערך. אני אצטט לכם את זיג זיגלר, איש מחירות האגדי הזה שנפטר לפני שנה. הוא אמר, אתם יכולים לקבל כל מה שאתם רוצים, אם רק תעזרו למספיק אנשים אחרים להשיג את מה שהם רוצים. וזה בדיוק כך. כוח העל שלנו, אם נפעיל אותו נכון, יאפשר לאנשים להשיג את מה שהם רוצים. אנחנו ניתן להם הרבה ערך, ואנחנו נזכה בהרבה ערך בתמורה. וכשאני אומר ערך, אני מדבר גם על כסף, וגם על ערך חומרי, אבל ממש לא רק. גם על תחושת ערך, גם על היכולת הזאת לעמוד בעולם ולהרגיש טוב עם עצמנו ועם מה שאנחנו עושים ועם המקום שלנו. ככל שאנחנו נדע להעביר יותר זמן מתוך היום שלנו, מתוך השבוע, מתוך החודש, בהפעלה של כוח העל שלנו, כך נרגיש יותר סיפוק והגשמה אישית. שוב, מה שאני אומר פה בעצם, מבחינתי, אוקיי, אז ברור, אם אני מורה, ברור שכשאני מלמד אני מפעיל את זה. אבל כמו שאמרתי, גם כשאני מנהל אנשים, אני מורה. אז איך אני עושה את זה אז? איך אני משתמש במורה שלי אז? איך אני משתמש במורה שלי כשאני עובד עם ילדים? איך אני משתמש במורה שלי כשאני עושה כל דבר אחר? ככל שאני ידע לשים יותר מהחיים שלי דרך, בדברים שהם אינטראקציה עם אנשים אחרים, דרך כוח העל הזה, ככה יצליח לי יותר, ככה אני אתן יותר ערך, ככה אני אתפס כבעל ערך בעיני אחרים, ככה אני אקבל יותר כבוד והערכה, ככה יותר ירצו אותי. זה חשוב הדבר הזה. הוא מאוד חשוב. כדי שזה יצליח, צריך להיות ממוקד. זה נכון לחיים בכלל, וזה נכון לספר שאנחנו רוצים לכתוב. זה מתבטא בשאלה, בקשר של הספר, מה הספר אמור להשיג עבורנו. זוכרים, דיברתי על החלק שקראתי לו המקצועי במודל החללית, למה הספר מתחבר, מה הוא אומר להשיג עבורנו בטווח הארוך, איפה אנחנו, המעמד המקצועי שלנו, מול הקהל שלנו, מול הנושא, מול תחום הידע, כוח העל מתחבר לזה גם. אם אנחנו יודעים את זה, זה מאפשר לנו להישאר ממוקדים. זה מאפשר לי, קודם כל, להתמקד במה שאני רוצה להשיג, דרך כוח העל שלי. אני נותן עכשיו לקהל הספציפי שלי, אני הולך לכתוב את הספר הזה, לקהל הספציפי שלי אני נותן ערך ייחודי בצורה שרק אני יכול לתת. אני רוצה שהספר שלי יבטא את זה. ואם אני אעשה את זה, הספר שלי יהיה ייחודי וראוי לקריאה ובעל ערך, אפילו אם המון אנשים אחרים כבר כתבו על הנושאים האלה, כבר עוסקים בנושאים האלה. אבל אף אחד מהם לא עושה את זה כמוני. לכן אנחנו רוצים לשלב את כוח העל בכתיבה של הספר, בתכנון של הכתיבה שלו, מהיסוד. זה צריך להיות ממש מוטבע בספר. יכול להיות שהקהל לא יראה את זה מרוב שזה שם בפנים. שמעתי פעם אמירה מאוד יפה על כלי חרס קוריאנים, שמסתבר שהאומנים הקוריאנים, כשהם לוקחים כלי חרס, הם קודם צובעים שכבות מאוד 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 עדינות של גלזורה בצבעים שאחר כך הם ירצו להשתמש בהם בשביל הקישוט. ולא רואים אותם כמעט מרוב שהן קלושות, אבל כשאחר כך אנחנו שמים על זה את הצבע הזה במרוכז, בדוגמה שמציירים מעל, אז הוא מדבר ומהדהד עם השכבה הפנימית הזאת ונותן עומק. אני מדבר על משהו כזה, הסופר פאור שלכם יופיע גם בספר באיזשהו אופן, כי זה ספר מקצועי והסופר פאור שלכם בטוח יהיה שם. אבל אני מדבר אפילו על יותר מזה, על זה שזה יהיה מוטמע איפשהו בבסיס. זה הפוך להיות משהו שאפילו אם הקורא לא מבין אותו, לא מודע לו, זה משפיע עליו באיזשהו אופן. אני טוען שזה גם חשוב למיקוד הפנימי שלנו, למה שאנחנו עושים כדי להשיג את זה. איך אנחנו כותבים את הספר, ואיך אני יכול להשתמש בסופר פאור שלי, וכבר בתהליך הזה של הכתיבה, לא רק כדי שהכתיבה תציג את הסופר פאור, לא רק כדי שהכתיבה תציג את המודל ידע שמשלב את הסופר פאור שלי, אלא גם איך אני משתמש בזה בתהליך הכתיבה. אני לא נכנס לזה כרגע יותר לעומק, במפגש שאנחנו נעבוד על זה יותר, והסיבה שאני לא רוצה להתמקד בזה כרגע, כי כרגע זה נשמע תיאורטי, ובמפגש אנחנו פשוט נעבוד על זה ברמה האישית, כל אחד עם שלו, כל אחד מול הנושא שלו, מול הספר שלו, מול התחום ידע שלו. וככה יהיה לנו מצב שאתם תבינו את זה ותשתמשו בזה מיידית. אני טוען שכוח העל שלנו הוא ממש המפתח לניצחון. אני מדבר פה על הספר, אבל אני מדבר פה גם בעצם על כל דבר אחר שאתם עושים. ואם אני ארחיב את זה עוד קצת, אם אני כבר, יש לי עיצום את הלב שלכם ואני מנצל את הזמן שלכם בשביל להטיף לכם על הסופר פאוור, אז עוד כמה מילים על מה כדאי וראוי לעשות איתו. אז כמו שאמרתי, לבנות מקסימום מהעשייה שלנו סביב כוח העל שלנו. למה? קודם כל כי זה נותן לנו יתרון וייחוד ברמת הרעיון בכלל. גם בהקשר של הספר, אבל גם אם אנחנו חושבים על משהו עסקי או על כל דבר אחר. אף אחד אחר לא יכול להגיע או לעשות בדיוק את אותו דבר, כי זה ייחודי לנו. אז זה נותן לנו כבר יתרון, ואם נדבר במונחים של עסק, זה נותן יתרון תחרותי אדיר. אגב, גם במונחים של ספר, שצריך לעמוד על המדף ולהתחרות מול ספרים אחרים. זה נותן פה יתרון. אין משהו כזה אחר. מעבר לזה, בעשייה השוטפת, אם אנחנו מתמקדים בדברים שאנחנו טובים, אז אנחנו נשיג תוצאות יותר טובות. אנחנו נמצא דרך לעבוד מתוך החוזקות שלנו, אנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים דרך החוזקות שלנו, זה ילך לנו יותר קל, אנחנו נצליח יותר, אנחנו ניתן יותר ערך לאנשים. ואם אנחנו חסרים משהו, אז כדאי לנו למצוא אחרים שמשלימים אותנו. לנו יש את האיכות שלנו, באותו אופן לאחרים יש את האיכות שלהם. אם אני טוב מאוד בויז'ואל, בגרפי ולא טוב במילים, אני צריך להתמקד במה שאני עושה היטב ולהיעזר באנשים אחרים שיעזרו לי להשלים את מה שאני פחות טוב. מה שלא כדאי לעשות זה לא לנסות להצליח דרך מלחמה בחולשות שלנו. זה לא עובד. אם ההצלחה שלכם תהיה תלויה בכך שתשנו את עצמכם, זה לא יקרה. לא תצליחו, זו הטענה שלי, לא באמת. וגם אם תצליחו, זה אף פעם לא יוציא מכם את המיטב. יכול להיות שתצליחו לחסות איזה בור שיש בכם, אבל אף פעם לא יצא מזה גבעה. זה לא יביא אתכם לשיא. אז אם משהו בכם מכשיל אתכם בעקביות, וצריך לטפל בו כי אין ברירה, כי הוא ממש מפריע, אוקיי. אבל אל תבנו את ההצלחה על זה. זה לא מה שיקח אתכם להצלחה. מה שיקח אתכם להצלחה זה הסופר פאור שלכם. אל תנסו להצליח דרך המלחמה בחולשות. נסו להצליח דרך השימוש בחוזקות. והסופר פאור שלכם זה החוזקה הכי גדולה. אני לא מדבר על מוטיבציה, אני מדבר על התנהגות. אם אתם סובלים מדחיינות, אם אתם סובלים מהמחלה הנורא פרפקציוניזם, אם אתם מנסים לעבוד בריבוי משימות, כל הדברים האלה, כל צורות ההתנהגות האלה, אם הן עובדות עבורכם, נהדר. אם הן יוצרות עבורכם מצב שאתם לא פועלים טוב, אל תנסו להילחם בזה יותר מדי. הפתרון לחולשות שלכם הוא, אני אוהב את המשפט הזה, אוקיי, זה משפט שגם ג'י אברהם, המנטור שלי אוהב לצטט, הפתרון לחולשות שלכם הוא לא להציב את עצמכם במצבים שהם חייבים להיאבק כל הזמן. הפתרון הוא לייצר לעצמכם אסטרטגיות פעולה שהופכות את החולשות ללא רלוונטיות. וזה המשמעות של המשפט הזה שם למעלה. אם יש לכם עין אחת, אולי אתם במצב נחיתות, אבל לא אם הגעתם לארץ העברים. אז שימו את עצמכם במקום שהחולשות שלכם הן לא רלוונטיות והחוזקות שלכם מביאות תועלת. כי האמת היא שאין באמת דבר כזה חולשות וחוזקות. יש לנו בעצם מאפיינים. והמאפיין הוא מועיל או מזיק, זה תלוי באיזה סיטואציה אתם נמצאים. עין אחת, זה טוב או לא טוב? תלוי איפה אתם נמצאים. יכולת מוזיקלית, זה טוב או לא טוב? להיות בן אדם ישר, זה טוב או לא טוב? תלוי באיזה סיטואציה אתם נמצאים. קשה מאוד לשנות את עצמנו, לא יודע אפילו אם זה אפשרי, לא יודע אפילו אם זה רצוי, למה שאני רוצה לשנות את עצמנו? אנחנו בסדר כמו שאנחנו. אנחנו כן יכולים לשלוט בסיטואציות שלתוכם אנחנו נכנסים. אז תבחרו את הסיטואציות, תבנו את העולם שמתאים לכם. תכננו את היום שלכם, ככה שהחולשות שלכם לא רלוונטיות, אולי אפילו תצליחו להפוך אותם לחוזקות. תכננו את היום שלכם, את הזמן שלכם, ככה שרוב הזמן אתם פועלים מתוך החוזקות שלכם. אני טוען שמי שעושה את שני הדברים האלה, הופך להיות בלתי מנוצח. ולא רק שהוא בלתי מנוצח, לא רק שהוא מצליח בעוד בכל מה שהוא עושה, זה גם כיף. כי אז אנחנו רוב הזמן עושים דברים שאנחנו טובים בהם, שאנחנו נותנים בהם ערך לאחרים, שאנחנו מצליחים בהם, יש לנו הצלחות אחרי הצלחות, אנחנו זוכים להערכה מהאנשים אחרים. הכי טוב, אין משהו יותר טוב מזה. ואם אני אחזור רגע לעניין של הספרים, אז גם שם, הספר שלכם צריך גם לבטא את הסופר פאוור שלכם באיזשהו אופן, וצריך גם להיבנות סביבו באיזשהו אופן, או כדאי שתמצאו דרך לבטא את הסופר פאוור הזה גם תוך כדי העבודה על הספר. זה יהפוך את העבודה על הספר ליותר קלה, יותר מהנה, זה ילך לכם יותר מהר, יותר בקלות, והתוצאה תהיה יותר טובה. איך בדיוק? נדבר על כל הדברים האלה יותר במפגש. אז יש לכם את השאלות, יש לכם את ההרצאה אם אתם צריכים לחזור ולשמוע ולחשוב על השאלות. התוצר שבעצם אתם צריכים להביא אתכם מכל העניין הזה, זה 5 מילים שמייצגות את המאפיינים הכי משמעותיים שמרכיבים ביחד כנראה את הסופר פאוור שלכם, ובמפגש אנחנו נמשיך. להתראות!